טוב, שלום לכולם. איפה אנחנו נמצאים? דיברנו על התזה ועל... טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על תנור ועל שימוש בתנור אחד, בשר, לחלב, על דברים השונים בהקשר הזה. שיעור יוקדש עוד פעם לפצועים שהחלימו במהרה כל הפיגועים האחרונים. אומרת המשנה במכשירים, מקור השון כאן, מקור ד' פרק ב' משנה ב', מרחץ טמאה זה אתה טמאה. זאת אומרת, אם יש במרחץ מים טמאים, אז לא רק המים טמאים, גם הזיעה, גם העדים שיוצאים גם הם טמאים. למשל, אם יש אדם שעומד למעלה והמים הטמאים, העדים, פוגעים בו, הוא נטמא. מרחץ טמאה זה אתה טמאה. זיעה, העדים, סטים אנגלית. גם העדים, גם הם טמאים. הדבר הזה שימש את הראש בתשובה הלכתית. הראש אומר בשוט הראש, סימן כף, בני שיחיה, שאלת על אינפס חולבת, אם יכולים לתת אותה למטה בקירה תחת קדרה של בשר. כלומר, הוא רוצה לקחת אינפס חולבת, מחוות חלבית, ולשים אותה מתחת לסיר בשרי. תהיה לנו מחוות חלבית, מעליה סיר בשרי. נראה לי שאסור, ואפילו בדיעבד אם נעשה, הייתי אוסר הקדרה, כי הזיעה העולה מן האילפס הוא כמו חלב, כדתנן בפרק שמי שמכשירין, מרחץ טמאה זה אתה טמאה. מכל הנשמין, הזיעה יוצאת מן דבר חשיב כאותו דבר, נמצאת זיעת האילפס חולבת, היא כחלב. אומר הראש, כמו שלמדנו לעניין טומאה, אותו דבר גם לעניין כשרות. אם יש עדים, העדים נחשבים בשרים, חלבים. אם אתה לוקח מחוות חלבית ויש לה עדים, והעדים עולים למעלה ופוגעים בסיר הבשרי, הרי שיש להכשיר, אפילו בדיעבד, הייתי אוסר, אומר הראש. כלומר, גם עדים בשרים נחשבים כבשר, עדים חלבים כחלב, בדיוק כמו שבענייני טומאה, עדים של טומאה נחשבים כדבר טמא. הדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. יורדי הסימן צדיק ב' סעיף ח', מחוות של חלב, שנתנו בקירה תחת קדרה של בשר, הזיעה עולה בקדרה ואוסרתה. אז אם יש לי מחוות של חלב, של בשר, מעליה סיר מהמין השני, הזיעה עולה ואוסרת. גם מבחוץ, זה מה שדיברנו בשיעור הקודם, שגם בליעה חיצונית היא גם בעייתית. הדבר הזה, יש לו עוד השלכה, הרמ"א כותב בסימן צד ג', מה אני שומע אותו בסימן צד ג', שאם אדם לקח מכסה בשרי וכיסה סיר חלבי או הפוך, אז במקרה כזה הוא אוסר את המכסה ואולי גם את הסיר עצמו, תלוי בנסיבות, אבל הוא יכול לאסור לפעמים גם את המכסה וגם את הסיר, כי הזיעה נחשבת כתבשיל עצמו. אם המחוות ריק, אז זה תלוי בעוד גורם שאנחנו נצטרך לדבר עליו בעזרת השם. בעיקרון, אם זה ריק, בדרך כלל זה לא יהיה אסור, אבל זה כל הדברים האלה שמשלבים פרווה יחד עם בשר או חלב, זה ישמר לשיעור של נת ברנת, אז אני צריך לדבר על זה, אבל זה בוודאי בדיעבד הרבה יותר קל. הדברים האלה שימשו את הפוסקים, הרב פיינשטיין, הרב עובדיה ועוד פוסקים להבין שבתנור של היום יש בעיה להשתמש לא רק בשר וחלב ביחד, אלא גם בשר וחלב אחד אחרי השני. אם אתה לוקח תנור ואתה שם משהו בשרי, הזיעה הבשרית עולה למעלה והתנור נהיה בשרי, עכשיו הוא מלא זיעה בשרית, העדים האלה הגיעו לדפנות והפכו למשהו ממשי. כשאתה עכשיו תבשל משהו חלבי, אז בחום העדים החלבים יעלו גם הם למעלה ויפגשו עם הזיעה שנדבקה למעלה לדפנות ויהפכו את כל התנור הזה לטרף וירדו חזרה לתוך התבשיל ויאסרו גם את התבשיל. כלומר, מדין זהה למדו האחרונים שגם בתנור, אפילו אם זה נעשה אחד אחרי השני, יכולה להיות בעיה. הרב פיינשטיין כותב שו"ת איגרות משה במקור כאן לידכם, חלק א', סימן מ', הנה בתנורי הגז שמדינה זו יש חשש זהה בבשלו תבשיל של בשר מגולה לאסור לבשל אחר כך תבשיל של חלב מגולה. כן, מדובר על אחד אחרי השני. אם היה זהה, אין להתיר לבשל תבשיל בשר ותבשיל חלב מגולים אף הזה אחר זה לזמן מרובה. אז הרב פיינשטיין אומר, אסור לבשל בשר וחלב אחד אחרי השני. אם הוא עבר הרבה זמן בין הבשרי לחלבי, אסור לבשל אחד אחרי השני בגלל בעיית הזיעה. השאלה היא, מה הפתרון? מה עושים? מה הדרכים הנכונות לפתור את הדבר הזה בענייני בשר וחלב ואת הדרך? הדרך הכי טובה היא שיהיו שני תאים נפרדים. כשיש שני תאים נפרדים, הדבר דומה לשני תנורים. כמו שיש תנור בשרי ותנור חלבי, אם יש לך תא בשרי ותא חלבי, אז הכל נפרד, ואז אין בעיה, אתה מבשל ותא אחד בשרי, תא אחד חלבי, הכל בסדר. עכשיו, אני חייב להגיד שכאן יש דבר שצריך לדעת. יש שני מקרים. יש מקרה אחד שבו יש דופן אחת משותפת לשני התאים. יש תא עליון ותא תחתון, וביניהם יש דופן שזה אותה דופן, שזה פחות טוב. זה פחות טוב. יש מצב אחר שבאמצע יש שתי דפנות. אחת בשביל העליון ואחת בשביל התחתון. אבל זה שתי דפנות נפרדות, ואז זה באמת שני תנורים נפרדים. בעבר, דופן אחת זה יותר בעייתי, ויכול שבאמת זה לא פותר לגמרי את הבעיה כאן, אבל אני רק רוצה להגיד, בעבר, היו הרבה תנורים עם דופן אחת. בימינו, כמעט כל התנורים עם שתי דפנות. כמעט כל התנורים, כמעט הצורה הסטנדרטית זה עם שתי דפנות, אני לא בטוח שזה נכון לגמרי, אבל אמר לי פעם טכנאי שאתה יכול לדעת די בקלות אם זה דופן אחת או שתי דפנות, אבל צריך לבדוק אם הוא צודק. בספרה יש בזה היגיון, אבל צריך... הוא אמר שאם רואים בדופן הזאת האמצעית, הרי הכל מכוסה, אתה לא רואה. אם אתה מסתכל מלמטה בתנור ואתה רואה בקצה עגול מלמטה, לא ועגול, אז כנראה שזה שתי דפנות, כי אז אם זה עגול מלמטה, וגם התא העליון, החלק התחתון שלו הוא עגול בקצוות, אז כנראה שכל אחת זה דופן נפרד. אבל מה אני אומר? אם זה היה דופן אחת, אז זה היה מרובק, זה היה דופן, ואז היה מרובק. זה שזה עגול למעלה ועגול למטה, הוא אומר שזה כנראה שתי דפנות. בכל אופן, יש היום הרבה תנורים עם הכשר, של מכון צומת או של המכון הטכנולוגי, שלפי ההכשר הזה אפשר לדעת שבאמת מדובר על שני תאים. מכון צומת זה מה שזה אומר, שני תאים. המכון הטכנולוגי, המכון ירושלים, זה גם אומר חוץ משני תאים שגם צינורות הוצאת הגזים ושני צינורות נפרדים, אבל מצד הדין אפילו אם זה לא קיים, מסתבר שזה בסדר. אפילו אם זה לא קיים שני הצינורות הנפרדים, אבל צריך לכתחילה לדאוג שיהיה הכשר, ויש מספיק כאלה עם הכשר, כן.
אי אפשר להגיד שזה יעשה איפה,
פחות מבטל 60? תלוי. לפעמים זה נכון ולפעמים זה לא נכון. כך טוענים, וצורמת כל הנקרות וחוץ, אז גם אם זה בטל ב-60, אז עדיין לא יהיה לכתחילה. אולי זה יהיה בדיעבד. בחוץ הזה יכול שעשית הרבה בישולים, וזה נדבק שמה, אתה לא קשה לדעת, קשה לשער את זה, אבל יכול להיות שבדיעבד יהיה מקום לחשוב על זה.
בשני תנורים אפשר
בו זמנית
או אחד
מיד
אחרי השני?
בשני תאים, אם שני תאים ממש נפרדים, ואם אפילו יש צינור להוצאת הגזים נפרד לכל תא, אתם מבינים מה שאמרת לכם בהקשר אותו, לכאורה אפשר לעשות אפילו בו זמנית. אלא אם כן, בדרך כלל גם יש, כלומר כשאני מדבר שני תאים, זה אומר שתי דלתות, כלומר הכל נפרד. בדרך כלל, עכשיו יש כאלה שזה לא בדיוק ככה, ובדרך כלל בהכשר אמור להיות כתוב משהו.
כמה צריך להחמיר שני תנורים?
בדרך כלל צריך לה... מה אתה מתכוון כמה צריך
להחמיר? לא צריך לחכות יום שלם.
אם יש שני תאים, בוודאי שאתה יכול לעשות אחד אחרי השני. בוודאי. שניים לעשות בו זמנית, צריך לבדוק קצת יותר בהכשר, עד כמה זה מטטום, איזה שני צינורות נפרדים אולי, ואז אפשר גם אולי בו זמנית. זה אמור להיות כתוב בהכשר. אני רוצה להגיד לכם שאם אתה הולך לאיזה חנות בתל אביב, והיא לא יודעת לך על מה אתה רוצה, מה זה ההכשר על תנור, לא שמו בחיים שלהם על דבר כזה. אז או שתחפשו באינטרנט תנורים עם הכשר, ובטוח תמצאו, או שתלכו לחנויות חשמל בירושלים, מיד כיכר השבת יש חנות חשמל, בבני ברק, בפתח תקווה יש חנויות כאלה, יש כאלה חנויות שבדרך כלל החנויות האלה גם במחיר הן לא יותר יקרות, אולי להפך, ככה... ציבור שבא אליהם הוא לא עשיר, אבל זה דגמים מוכרים, יש כל מיני דגמים, ויש, אני היום לא יודע, פעם ידעתי בדיוק, יש היום, אני יודע שיש תנורים טובים של שני תאים, ובסך הכל המחיר הוא קרוב לתא אחד, אז כשאדם קונה שני תאים הוא יודע שהוא פותר את הכאב ראש שיכול להיווצר. אני רק רוצה להגיד, יש לפעמים, היו לי כמה מקרים שזוגות התחתנו, ואז אני יודע, אחד מהם, האמא של זה, אמרו, תשמע, אנחנו אוהבים את התנור הזה, וזה רק תא אחד. אמרתי להם, תשמעו, עדיף לכם שני תאים. אני אתן פתרונות עוד מעט, אבל שני תאים זה חוסך את כל הכאב ראש, יש לך תא בשרי, תא חלבי, בערב שבת, אתה לחוץ, אתה... ובדרך כלל יש קנו תא אחד, באו אחרי זה, אמרו לי, הרב, אתה צודק. אתה צודק, זה כאילו, זה לא שאין פתרון, נראה פתרונות. אבל אם מראש אתם הולכים לקנות, תקנו שני תאים. בעזרת השם, ירחיב השם לכם, תבנו לכם את ביתכם, יהיה מקום, יהיה גם כסף. אז תקנו שני תנורים. היום באמת, בדרך כלל שבונים בית, זה רק שאלה של מקום. כי כסף הוא זניח בדבר הזה, זה מדובר על עוד 2,000 שקל, או שם יחסית לבית, זה לא שאלה. הבעיה רק כבר מסדר את המקום. כשקונים בית זה לא הנקודה, אבל... יש בזה בוודאי דבר נוח. אני חייב להגיד שבחוץ לארץ, ארצות הברית, אז זה מאוד מקובל שיש שני תנורים, סטנדרט כאילו, זה הדבר נורמלי, זה אנשים דתיים, ולא מה שאלה הלכתית עכשיו, סתם השאלה פרקטית, זה יש בזה משהו נוח. אז זה נקודה למחשבה, כשאדם בונה, אחרי שהוא בונה, פתאום הוא כבר לא יודע מה לעשות מראש, אז הוא יודע לחשוב על מקום כזה, מקום. אז זה יותר נוח, ואם יש לכם בית שלכם, ושם ה... בעזרת השם, בתינו הומים ילדים ותינוקות, ילדים ותינוקות, צריכו לבשל הרבה. אז זה טוב שיש נוחות כזאת שאפשר לבשל בשר חלב, אפשר למקביל. אבל בינתיים, בשנותיכם הראשונות, ואז תתחתנו, אז תקנו לכם תנור, שני תאים, וזה הדבר הטוב יותר. אם אדם אין לו את זה, ויש לו רק תא אחד. מה הוא עושה? אומר הרב פיינשטיין, שם בסימן נ"ט, צד ימין למטה, אין לחוש לזהה אלא לבישול קדרה מגולה. אז הרב פיינשטיין אומר שכאשר מדובר על סיר מכוסה, אין בעיה של זהה. אז אם אדם יש לו תנור אחד, אבל הוא מכסה גם בשרי, גם חלבי, אז גם אם הפר ופתוח, אפילו אם הוא בסיר בשרי או חלבי, זה לא בעיה. אם הוא מכסה בשרי וחלבי, אז בסדר, תנור נשאר פרווה. גם לכתחילה. גם לכתחילה, אם הוא מכסה. איך לכסות? בדרך כלל לא לכסות, אם נהיה כסף. שם מכסה. במקרה כזה, אבל האדם משתדל להוציא החוצה ואז לפתוח, ולא לפתוח בפנים. ואז הוא יכול לכתחילה לעשות בשרי, אחרי זה חלבי, ולעשות פרווה פתוח.
הסיר עצמו, כשהוא בשרי והוא חם, והוא נוגע בתנור, זה לא...
אם אין עדים והוא יבש, אז בדרך כלל זה לא בעיה. אבל מה שכן נכון, שאתה צודק, שאם עושים בשרי וחלבי באותו תנור, אז צריך שיהיה רשתות, שיהיו רשתות נפרדות. כי זה לא רק נוגע, זה נוגע ונשפח. ואם אין רשתות נפרדות, אז אפשר לשים נייר כסף בין הרשת לתבנית. רשתות נפרדות זה לא בעיה היום להשיג, כי היום אתה קונה רשת אוניברסלית שהיא לכל התנורים, אם דרגים כאלה פותח, מסדר לגודל שאתה רוצה, אז אפשר גם לעשות עוד רשת. כן.
אפשר לשים, אם שמת בתנור, הפכת אותו לבשרי, שמת לא מכוסה, אתה יכול לשים חלבים מכוסה?
עכשיו, האם אפשר להסתפק במין אחד מכוסה? האם אפשר להגיד, טוב, אנחנו נכסה רק מין אחד? יש מקום לדון, וזה אני חושב שמסתבר להקל בדבר, אבל אז אם נקל בדבר ונשים רק מין אחד, אז כשרוצים לעשות המין השני תפעילו את התנור איזה 20 דקות קודם, שהוא גם ישרוף ויבעיר את עצמו. הרבה פעמים פרקטית אי אפשר לחסות את שני המינים. יש דברים שאין בעיה לחסות. לבשל בתנור לאפות עוף מחוסה, זה לא בעיה. אבל להכין בתנור עוגה כבינה מחוסה, זה לא עובד. אז יש כאלה שאומרים, תשמע, אין לנו בעיה שהמין האחד, לא יודע, אני אגיד בשרי, יהיה מחוסה. אבל חלבי אנחנו לא יכולים לחסות. אז אם נחסים מין אחד, המין השני פתוח. וביניהם מפעילים איזה 20 דקות חצי שעה, חצי שעה עדיף, אז זה גם אפשרות. זה גם פתרון שאפשר, אני חושב, לראות אותו כפתרון טוב.
מה הדין של פרווה שאתה שם בתנור כזה?
אם שני הדברים מכוסים, זה פרווה לכל דבר. אם אחד מכוסה, אז הפרווה יהיה כדין הפתוח. הוא לא יהיה לגמרי כדין הפתוח. לא צריך לחכות אחריו. אפשר לאכול מיד אחריו, בשר, חלב, לא צריך לחכות אחריו. אבל אולי אי אפשר יהיה לאכול אותו עם המין השני, וזה קשור לשיעור של פרווה, שעוד נדבר עליו בעזרת השם יתברך.
בחזקת?
אפשר להגיד בחזקת, אבל בחזקת זה לא מילה מושג הלכתי, זה מושג מסחרי. לכן בחזקת לא אומר לנו בדיוק מה זה אומר. מה הדין של בחזקת? אני אומר, מותר לאכול לפני ואחרי, לא ביחד, אולי. אבל זה תלוי, זה נראה כבר בעזרת השם בשיעור של פרווה, כן. עוגת גבינה שאתה הופך אותה בתנור על עדים או על הגז?
מתחת בתנור אתה שם את העוגה
קומה למעלה?
למעלה ומתחת תבנית
עם עדים? פילי פלוי, וזה יוצא טוב? אני לא שמע, שמעתם על זה? כן? לא שמעתי, אני חשבתי שאני יודע טוב איפה עוגות גבינה. כן, זה ממש בו זמנית וזה, אז עדיף שיהיה חלבי. טוב, אני שומע ממך, נחפש, נבדוק. כשהייתי לפני 28 שנה, הייתי בצבא. היינו במחלקה 35 גושניקים מתוך 37 בשריון. והיינו במקום שלא היו, היינו איזה זמן בחרמון. היינו חלק, בקיצור, היו גם חילונים ודתיים, ולא היה טבח. ואחד מהחבר'ה היה צריך לבשל, וראיתי שאם אנשים שם נכנסים למטבח לבשל, הכל יתרף. אמר להם, אני אבשל. ואז בישלתי, ולאט לאט למדתי יותר, כן, היום אני טוב, אבל אז לא הכל היה זה, אבל היה בסדר. אפילו לא היה איך לבדוק, אתם מבינים, לא היה, אתם מבינים שפעם לא היה אינטרנט? לא הולך לבדוק אפילו, אתה צריך כאילו לתמרן לבד, לנסות את זה ולנסות את זה. ולמרות שאסור לבשל חלבי בצבא, אין בישול חלבי בצבא, אבל שם היה מוצב קטן, בישלו חלבי, אז אני את זה ויתרתי על הדבר הזה. ועוגות גבינה ידעתי לעשות. אז הייתי עושה כל יום עוגות גבינה, כי גבינות הביצים היה המון, לא היו המון דברים אחרים. אז ככה, גם אם האוכל לפעמים יצא יותר טוב, ואתה לאט לאט זה נהיה טוב. אבל יותר טוב, פחות טוב, אז כל פעם אהבו את עוגות גבינה, זה היה, זה הייתה התמחות. כל יום לעשות עוגות גבינה לכל החבר'ה שם. לא היה הרבה, זה היה איזה חודש היינו שם. אבל היה, היה מיוחד בסדר, אבל עם עדים צריך ללמוד. טוב, מוריי ורבותיי, אפשרות הבאה. אומר הרב עובדיה, שוט יביא אומר, חלק ה', יורד היה סימן ז', ולכן יש להתיר לאחר מעת לעת, מצליית הבשר ומגש המיוחד למאכלי חלב, ובתנאי שיסיקו את התנור לפני האפייה, כשלי שעה, באופן שחום התנור יסלק כליל את הזיעה המועטת במידה שישנה בתנור. אז הרב עובדיה אומר, תחכה 24 שעות, תפעיל את התנור על החום הכי גבוה, 20 דקות, חצי שעה, ואז תוכל לעשות את המין השני. אני רק רוצה להסביר קצת. לכאורה, מה הבעיה בכלל? אתה מפעיל את התנור על החום הכי גבוה, אנחנו יודעים, יש כלל, כבולו, כך פולטו. אז אם זה בלה בצורה כזאת, זה יפלוט בצורה כזאת. יש לנו מחלוקת, האם כבולו כך פולטו, זה כפשוטו. כמו שזה בלה כך, בלה ככה, תפעיל, יפלוט. או שכבולו כך פולטו, מגדיר לנו את סוג ההכשרה, אבל לא את רמת ההכשרה. כלומר, כבולו כך פולטו, מגדיר לנו את סוג ההכשרה. האם זה יהיה בהגעלה... האם זה יהיה בליבון חמור, איך זה יהיה, באיזה... אבל אם אתה עושה הגלה, צריך לעשות לפי הכללים של ההגלה. אם אתה עושה ליבון, צריך לעשות לפי הכללים של ליבון. אם אנחנו אומרים שתנור זה ליבון, אז ליבון זה צריך להיות באמת בכללים שלקחת כלב גז, ברנר, ולהבהיר בפנים שיהיה כמו ליבון, אבל להפעיל על, על החום של התנור, שהוא בערך 200-250 מעלות צלזיוס, הדבר הזה... לא יספיק לפי השיטה הזו. אחרי הרב עובדיה אומר, תשמע, תחכה 24 שעות, וגם תפעיל בצורה כזאת, שמי הדברים האלה ביחד, אחרי 24 שעות, אז התנור לא בין יומו, זה יותר קל, פעם עזרת השם לעשות שיעור על מושגים בקשרות, וגם אתה מפעיל על החום הכי גבוה, בצורה הזאת ניתן להתיר. אז אומנם יכול להיות שלחסות זה קצת יותר טוב, אבל... הפתרון הזה הוא פתרון שהוא גם כן בסדר, הדרך הזאת. כמובן שמבחינה פרקטית, הכיסוי היא הבעיה שאתה צריך לעשות, אבל אתה לא צריך להמתין 24 שעות. הדרך של הרב עובדיה זה לא צריך לעשות, אבל צריך להמתין. כל דבר יש לו חסרונות ויתרונות גם מבחינה פרקטית. יש... מקום לבדוק, לפעמים יש בית שלא מוכנים לקבל שום דבר. יש מקרים, יש בתים שבאים לילדים ואומרים להם כל הזמן, מה אפשר להשתפר? מה אפשר? מה למדתם בישיבה? תגידו, רוצים, אנחנו רוצים להשתכלל, להיות יותר טובים. אתם מכירים את ההורים האלה? יש קצת כאלה. אבל הרבה פעמים אנשים זה מעצבן אותם כשאתה רוצה לשנות דברים. אז רוב, אנחנו עושים ככה, וזה בסדר, וככה, סבתא עשתה, וזה, כאילו אתה, מה, אתה מתחיל להביא לנו כאן חדשים מקרוב באו. אז, לפעמים זה לא בעיה עם ההורים, יש אחים, יש, זה מה יש. לא מוכנים לשמוע את הפתרונות האלה. במקרה כזה, אנחנו נגיד להם, טוב, תפעילו את התנור, בין בשר לחלב לחצי שעה. אל תחכו 24 שעות, אל תחסו, אבל תפעילו את התנור בין בשר לחלב חצי שעה. כשאני אומר, בכל מקרה אנשים מדליקים את התנור איזה רבע שעה קודם, בכל מקרה, זה ככה עד שהוא מתחמם, להפעיל חצי שעה קודם, לא צריכה להיות בעיה, ו...
בשיא החום?
עכשיו, יותר טוב שזה יהיה בשיא החום, אם כי, אם זה כמו החום הקודם, אולי יש לנו מה לסוף. אבל יותר טוב שזה יהיה 250 מעלות, כי אזור 250 מעלות זה האזור של הכשרה של ליבון קל. אני לא נכנס כרגע לליבון קל, אבל אני רק אומר, הסברות להקל כאן הם, למה בכלל להקל בזה? אז הסברות להקל, כי אולי תנור די לו בעגלה ולא בליבון. כי אמנם תנור יש בו גם דברים יבשים או דברים שדורשים ליבון, אבל בסופו של דבר מה שמגיע לדפנות זה העדים. והעדים זה נוזל, ואם זה נוזל לכאורה אכשר בעגלה. אמנם מהטור נראה אחרת, אני לא נכנס לדברים האלה, אבל יש מקום להגיד שדי בעגלה ולא צריך ליבון, ואז הדבר הזה הוא צריך להיות בסדר. דבר נוסף, לא מדובר על איסור הבלה, זה לא בלה איסור, זה היתר, והיתר יותר קל בעניין הזה. אולי היתר אפשר להכשיר בליבון קל בכל מקרה בצורה הזאת. ויש עוד סברות לדון להקל, אני לא נכנס עכשיו. אז אומר, אם לא שומעים לנו, להפעיל חצי שעה, גם הדבר הזה עובר, כן. אני אומר, תראה, בעיקרון זה לאו דווקא חצי שעה, אבל לוקח זמן לתנור להגיע לטרמוסטט למקסימום שלו. בוא נאמר, לוקח לו 10 דקות, אני סתם אומר, כי זה משתנה בין תנורים. אחרי שהוא מגיע, צריך שיהיה עוד איזה רבע שעה או 10 דקות, שבאמת יסרוף ככה, שיעבוד. אז אם תנור מגיע 5 דקות, אז אולי איזה 20 דקות ביחד. צריך לראות, זה פחות או יותר הדברים. והיה, כן.
יש
שני יסנה בין קודם בשר ואז חלב וחלב ואז בשר? לא. והיה, אם לא ישמעו ולא יקבלו את כל האותות האלה, אף אחד מהדברים האלה לא יסכימו לקבל מאיתנו, כשמדובר בבן אצל הוריו או אצל סבא או סבתא, נראה להקל. גם אם מדובר בדיעבד, גם אם מדובר בתנור של אחד אחרי השני, בלי המתנת 24 שעות ובלי הפעלת התנור באמצע. עכשיו אני חייב להגיד, מה שאני מעביר כאן זה משהו מאוד מורכב. כי כמו ששמתם לב בשיעור, אני מתחיל עם שני תאים ושני תנורים, ואני מגיע לאחד אחרי השני בלי כלום. אני לא סתם מביא לכם את הדרך שאני חושב שהיא אידיאלית, וגם את הדרכים הכי מקלות. כי מה לעשות, יש לנו עולם מורכב. והשאלה היא מה המציאות, ואיפה אתה נמצא? האידיאל, זה יותר גבוה, בעזרת השם, הבית שלכם, יהיו שני תאים, יהיה... זה בעזרת השם, אבל יש מצבים אחרים, ואם יש מצב להקל בדוחק, יש סיבות להקל, אז יש גם אידיאל חשוב שבן יוכל אצל הוריו, או בת, כן? יש אידיאל חשוב שבן או בת יוכלו אצל ההורים, זה לא אידיאל, זה ערך, ואצל סבא וסבא, אם אין מה להקל, אין מה לעשות, אין חוכבה ואין תבונה ואין עצה כנגד השם. אבל אם יש לנו דברים שאוכלים, תשמע, בדיעבד יש צדדים להקל, אז זה מצווה להקל בהקשרים האלה. אני רק אומר, לגבי תנור, הסיבות בכלל להקל בדיעבד בהקשר הזה, זה א', בגלל שהאש נמצאת היום למעלה בתנורים. ואם נמצאת למעלה, אז יש מקום להגיד שכשהזעה עולה, היא נשרפת מיד. כי האש נמצאת למעלה. דבר שני, מצאנו בדברי הגמרא והראשונים שזהה עולה. אבל לא כל כך ברור האם זהה גם יורדת. אנחנו יודעים שבדרך כלל עדים עולים. כדי לאסור אנחנו צריכים להגיד שזה גם יורד. אז יכול להיות שתנור קטן, הכל מתערבב, אנחנו ברור שלכתחילה לא נקל בזה. אבל בדיעבד יש מקום לדון להקל. לפני 30 ומשהו שנה, הייתי בחור בישיבה תיכונית בנתיב מאיר. נתיב מאיר אז הייתה מאוד עצמה מאוד מיוחדת, ויכול להיות שגם היום. אני רק אומר, היה באמת ככה עוצמה, רבר יבינה היה שם, והיה משהו מאוד באמת מיוחד עם ילדים, עם בית ספר היה מאוד גדול, לא יודע, עוד אל היום. ואני נמצא בבית מדרש בסדר ערב, ופתאום קוראים לי, אומרים לי, מהר, בוא תרד למטה. אני חושב בכיתה י' א'. ירדתי למטה והתברר שהתורנים לקחו את כל הפיצות וחיממו אותם בתנור הבשרי. אמרו לי, מה לעשות? עכשיו אתם מבינים, היו בערך 400 תלמידים. אולי גם היום יש, כמה יש היום? 200. היו בערך, זה מה שאני אומר, זה היה מקום גדול, ענק, היו בערך 400 תלמידים, אולי יותר, היה... כל התנור, כל הפיצות, ואני אומר לעצמי, לא יודע מה לעשות, לא יודע מה, מה אני אגיד, לזרוק את הפיצות. וגם אתם יודעים, החבר'ה יודעים בדיוק באיזה יום יש פיצה. זה לא כמו ישיבת הסדר, שאנשים לא מעניין אותם האוכל. יש פיצה, איזה באים, אוכלים קצת פת במלח תאכל, או מים במסורה תשתה, בתורה תאמן. וקיצור, אמרתי, מה לעשות? התקשרתי לרב של בית וגן. לרב מנהר. התקשרתי אליו, אני מסביר לו, הוא שואל אותי, מה זה פיצה? וואו, זה היה מסובך, אני מסביר לו, שמיתי את הצרובה וכך. לא יודע מה, מה זה בדיוק פיצה, אומר, תשמע, תזרוק את הכל לפח. טוב, אמר לזרוק, אמרתי, התורנים, תזרקו. בדיוק החבר'ה יורדים בערבית, ורואים זורקים, אומרים, מה אתם עושים? אומרים, חימרו את זה בתנור הבשרי. רואים אותם זורקים, אומרים אנשים, אבל ככה אנחנו עושים בבית. ככה עושים בבית, מה זה הדבר הזה? מה זה שטויות האלה? אנחנו גם חמים בשרי. ואז פתאום הבנתי, שבאמת, והציבור שלנו, יש הרבה אנשים שזה מאוד רחוק מהם, שבכלל לא מכירים את הדבר הזה. אני זוכר את האלה, אלה חטפו ואלה זורקים. אני חייב להגיד שהיום יכול להיות שהייתי מתיר את זה בדיעבד, אבל בסדר, זה מה שהיה שם. אין להשיב את הארי אחרי מותו, אני לא יודע איך תתכנס לזה עכשיו, אבל באמת הרבה בתים זה רחוק מאוד מהם. אני חושב שבדיעבד, לפחות בין אצל הורה ואצל סבא וסבתא, במקרים כאלה יש מקום להקל בדבר. אני רק אומר לסיום, יש היום גם תנור, בשנים כבר, תנור פירוליטי, תנור עם ניקוי עצמי, סלף קלינינג. תנור סלף קלינינג עם ניקוי עצמי מגיע בדרך כלל לחום של 450 מעלות או יותר. חום כזה נחשב כליבון חמור. זאת אומרת, אם זה כליבון חמור, כשאתה מפעיל את זה, מותר להשתמש בשר וחלב אחד אחרי השני, כי זה ליבון חמור. אמנם צריך לדעת שמי שכל הזמן עושה בשר וחלב, זה לא פרקטי, בשר וחלב אחד השני, זה לא פרקטי בשבילו. כי לא עושים כל יום סלף קלינינג. זה לא בריא לתנור לעשות כל יום. עושים את זה פעם בכמה שבועות. אז אם אדם אומר, תשמע, בדרך כלל אני מבשל בשר בתנור, אבל פעם בכמה שבועות אנחנו עושים חלבי, לשבועות עושים מוגת גבינה, בשבילו זה בדיוק טוב, התנור הזה. אם אדם, ואז הוא עושה, ואז זה לך תחילה, כמובן צריך תבניות אחרות, ואז זה לך תחילה. אבל אם אדם משתמש... מה זה?
כאילו פעם אחת לפני החלבי, פעם אחת אחרי החלבי.
כן. אבל אם אדם כל הזמן עושה, לי, אני אגיד לכם, לי יש שני תנורים בבית. תנור אחד בשרי, שאותו קניתי, תנור פשוט. תנור אחד חלבי. התנור חלבי הוא סלף קלינינג. קנית בסלף קלינינג לא בגלל בשר וחלב. ואפילו לא בגלל שרציתי שיהיה קל לנקות. זה גם סיבה שאנשים בדרך כלל קודם. לא עלה לדעתי הדבר הזה. קניתי את זה כדי שאני אוכל בפסח בקלות להכשיר את התנור לכולי אלמה. כי גם בפסח זה בלגן ויש מחלוקת. אז אמרתי, בפסח אני שם. עכשיו, אם אנחנו תקועים פעם, אתם יודעים, יש איזה מסיבה למשהו צריכים לעשות, פתאום המסיבה חלבית, אז יש לך אופציה, אתה עושה תנור חלבי, אז יש לך עוד תנור חלבי אם צריך. זה טוב כדי שיהיה עוד אופציות, אז... וזה גם נוח, בדיעבד אני אומר, זה נוח שתנור יכול להיות מלוכלך, אתה שם, והכל יוצא נקי, זה פילי פלואים. בלי לגעת, בלי לעשות שום דבר. אז בתור דבר אחד זה טוב, אבל בעיקרון זה פרקטי רק, שלא עושים כל הזמן בשר וחלב, אחרת זה לא מעשי, כן.
אפילו אם יש לו
מעברר? נראה, יש מקום לדון על המעברר, על הטורבו והמעברר, יש מקום לדון. אני חושב שאם בסך הכל התנור נראה נקי, אז יש מקום להקל גם באופן הזה, למרות שיש כאלה שפקפקו בדבר.
יש תנורים שנקראים חצי פירוליטי, שזה גם ניקוי עצמי, אבל בעדים, בפירוש 80 מעלות.
אם זה 80 מעלות, זה טוב לניקוי, אבל לא לעניין הזה. לעניין הזה, ליבון חמור הוא באזור 400 מעלות, זה ליבון חמור. זה טוב בתור ניקוי, אבל זה לא עוזר לעניין שלנו, זה לא יותר. אבל טוב לשמוע שיש לנו כזה, זה מעניין.
לנו יש פירוליטי ויש חום לזה, מרגישים נפרדים בתבנית פרודות והכל. אבל המסילות שעליהן התבנית מונחת הן לא נפרדות, וגם כשמשלים פתוח, אז המסילות רק מנקים אותן.
אני חושב שזה בסדר, רק צריך לדאוג שהמסילות יהיו נקיות. כי במסילות גם אם נבלה משהו זה מעט מאוד, זה לא בכמות, אני חושב שזה צריך להיות בסדר. ובכל מקרה, גם אם זה לא מתנקה, אבל במסילות זה בטח יגיע לרמה של ליבון קל, זה מתחמם הרי, חייב להתחמם.
אז צריך לחמם את זה באותה רמה של התנור.
זה בכל מקרה התחמם, לא? איך אתה יכול לעשות פירולית? כשאתה עושה פירולית, המסילות לא מתחממות?
אסור להשאיר את הדברים מפנים, רק את
התנור. הבנתי. תראה, אם זה נקי, נראה לי שזה בסדר. נראה לי שזה בסדר. אבל יכול להיות שהיה כדאי לחומה, נשים את זה עוד איזה 20 דקות בחום רגיל. כן.
בתנור
הפירולית,
אין צורך
לחכות 24 שעות? לא. לא צריך. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו נסיים בזה. ובעזרת השם, אני חושב שהשיעור הבא יהיה בעניין מיקרוגל. בהתחלה חשבתי את השיעור הזה בכלל לעשות על ענייני דיומה. על שכח ותן תנו מטר לברכה. אבל, א', זה שיעור בענייני כשרות, אז עכשיו אני לא יכול לעשות זה. וחוץ מזה, יש חוכמת שלמה וסימן קוף י' ז', הוא שואל, איך יכול להיות הדבר כזה שאדם ישכח ותן תנו מטר? יכול להיות, אדם. אז הוא אומר, זה לא שאדם לא היה מרוכז בתפילה, הוא פשוט שכח עכשיו אם זה קיץ או חורף. הוא לא שם לב, תמיד עם המציאות. התפילה לא יכול להיות שאדם ישכח, אבל קיץ, חורף, דברים במציאות, יש דברים שאדם ישכח. אז אמנם אנחנו לא תמיד זה צדו ככה, אבל לפחות יש למה לשאוף. טוב.